ברשות הרבנים החשובים, הרב חדרי והרב רימון שיגיע עוד מעט, כפי שאמר הרב חדרי, בתזיין בשבט שנה שעברה נלקח מאיתנו בנינו בחורנו רפאל והלך לבית עולמו. היום אנחנו נמצאים ביום מיוחד, היום זה היורצייט של רב זושה מאנפולי, אח של רב אלימלך. רב זושה טבע מטבע מעניין, רב זושה אמר, כשלאחר 120 מגיע לעולם האמת, לא ישאלו אותי, רב זושה, למה לא היית משה רבינו? רב זושה, למה לא היית אברהם אבינו? ישאלו אותי, רב זושה, למה לא היית זושה? אני חושב שבתמצית הדברים האלה אפשר היה להכין את רפאל שהיה איש אמת ואיש שדבק במידות שלו ובדרכים שלו. בחרתי לבחור לספר כמה דברים על רפאל ולשייך אותם לידגימל אמרות של רב ישראל מסלנט, שכידוע יום פטירתו גם חל החודש בקפה בשבט, והוא ייסד את תנועת המוסר. וקצת להבין על דמותו של רב ישראל מסלנט, נביא שני אנדוקות קטנות, סיפורים קטנים עליו. רב ישראל סלנט היה בליטה, והוא היה איש מפורסם, וגביר העיירה ביקש ממנו שיבוא לסעוד אצלו את סעודת שבת. רב ישראל אמר לו, שמעתי שאתה עושה סעודות שבת מפוארות, עם דברי תורה, והילדים שלך מדברים, אתה מכין אוכל מצוין, כמה זמן לוקח צריך סעודת שבת? אז הוא אמר, בערך שלוש, שלוש וחצי שעות, זה הזמן של סעודת שבת. ישראל אמר, אני אבוא אליך, אני סומך כמובן על הכשרות, על כל הדברים שאתה עושה, אבל הכל יתנהל כפי שאני רוצה. הגביר אמר, צריכים לשמוע לדעת אמר הדעת, אני אשמע לך. תפללו תפילת שבת, רבי ישראל נכנס לבית, בלי להתחיל זמירות, בלי שלום עליכם, מיד קידש על היין. לאחר מכן, הוא ביקש שיגישו את המנה הראשונה. הוא אכל בזריזות, ביקש שיגישו את המנה השנייה, קח את המנה השלישית והרביעית, וביקש שיזמנו. על הבית נדהם ואומר, מה? אמר לו רבי ישראל, תמתין לאחר ברכת המזון ואז נדבר. הוא חשב, אולי, כמו שהחסידים עושים טישים, אולי הרב ממהר לאיזה מקום, משהו. ברכו ברכת המזון, ואז רבי ישראל סלנטר ביקש שיקראו למשרתת. כשקראו למשרתת, הוא אמר לה, אני רואה שאת מחייכת היום, מה קרה? אז אמרת לו, אני אגיד לך את האמת, אני אלמנה, בחרתי בעבודה הזאת מכיוון שבעלי לא מפרנס אותי, מחכים לי כל השבוע הילדים לסעודת שבת, והיום אני צריכה, סוף סוף אני אפגוש אותם שמרים, אני לא צריך להעיר אותם שאני בא הביתה, תמיד אני מגיע ב-12 בלילה סעודת שבת, היום זכיתי. אז אמרה לו רב ישראל, אתה רואה, אתה אמנם גביר, אתה מנהל את כל העולם, הכל מתנהל כפי שאתה רוצה, אבל צריך גם להסתכל על האנשים האחרים. הסיפור השני שמפורסם על רב ישראל סלנטר זה, כשהוא הגיע לקובנה, הזמין אותו לסעודה, גם בבית של הגביר עשו סעודה של סיום, וכולם ניגשו איתו לידיים, כל אחד לקח ספלים כמו שצריך, וראו שרב ישראל נוטל בקמצון, פחות מינימום של השיעור. אמרו לו, מה קרה? יש עניין גדול במים שנילת ידיים, זה ברכה, באושר, למה אתה לא מוכן ליטול לזה? יש פה שפע של מים. אז הוא אמר להם, כשאתם תסחבו את המים, תתלו כמה שאתם רוצים. כשיש משרת שסוחב את מים, אני אקח מעט. אז כפי שאמרתי, אנחנו נדבר על י"ג מידות רחמים שחובר. ידוע שמידות הרחמים, אפשר לחבר אותם גם לשנה מיוחדת זאת, שכמו שאמר חדרי, אנחנו נמצאים ב-13 חודש, והחודש הנוסף, מוסיפים אותו בחודש אדר, כפי שידוע, והוא עניין של תיקון הזמן. משה ביקש מהקדוש ברוך הוא שני דברים, הודעני נדרכך והשני הראני את כבודך. על הראשון כתוב, נענה לו ונתן לו את י"ג מידות של רחמים, שכאמור הם דרכיו ונגותיו של הקדוש ברוך הוא. וכוחן של המידות הוא כל כך רב, שאפילו אם חס ישראל, חס ושלום, תיגמר זכות האבות, יש עצה לעם ישראל כיצד לעורר את רחמי הקדוש ברוך הוא. ועל השני, לא תוכל לראות את פניי, לא נענה לו למה, לפי שאדם לא מסוגל להבין את כל מהלכי הקדוש ברוך הוא בעולם. הכוח שלנו לא, הוא מצומצם, אנחנו לא יכולים להבין את המהלכים ולמה הקדוש ברוך הוא עושה את כל הדברים בעולם. המידה הראשונה שרב ישראל פותח בו זה מידת האמת. הוא כותב, לא להוציא מן הפה דבר שאתה יודע שהוא אינו אמת. כתוב במשלי, הולך בישרו ירא השם ואני לא עוז דרכיו בזהו. כלומר, מי שהולך בדרך הישר, הוא ירא השם. ואילו אני לא זה שנוטה מדרך הישר, אותו צריך לבזות. הגר"א מפרש מה זה בוזהו, זה אלו שהולכים לפי מה שיאמרו עליהם, וזה הכי גרוע. הוא אומר, ולכן עונשו של גנב חמור מגזלן, שהגנב תמיד מפחד, מסתכל מה יאמרו עליו. על רפאל אפשר לומר שבאמת היה ידוע כאיש ישר שהלך עם הדרך שלו, הוא לא פחד להגיד את האמת שלו בכל מקום, לא חשש מהחברה, והיה מוכן לשלם עליו מחירים. המידה השנייה, בג' מידות, היא זריזות. שלא לבטל רגע וגם לעשות כל מה שצריך. רפאל היה מנצל את זמנו אטום. הוא היה תמיד הולך עם אוזניות, שומע שיעורים בדרך, עוזר לחברים, ותוך כדי מסייע בדברים. נפעמנו לראות, כשהגענו ליחידה שלו ליום סיור, לראות את המקום, לקחו אותנו לחדר של רפאל וסיפרו לנו שרפאל היה יושב עם שלוש מחשבים. מחשב אחד היה מחשב של היחידה, שבו היה מטפל בכל עניין היחידה, לידו היה מחשב שבו היה מסייע בקבוצות וואטסאפ של חברים מכל הארץ ששאלו אותו שאלות בנושא לימודים, ומחשב שלישי היה מתקין תוכנות בחינם לכל מיני סטודנטים ואנשים שפנו אליו כזה. ומעל לכל זה היה לוח שבו היו עשרות רבות של משימות. כשהם ניגשו לחדר שלו למחרת האסון והם רצו לראות מאיפה ממשיכים, הם ראו כל כך הרבה דברים שהם בעצמם אמרו שהם חייבים לפזר את זה לכל קצין היחידה, שאין מצב שקצין אחד שיחליף אותו יוכל להתעסק עם זה. והזריזות והטיפול שלו נודע לנו על כך בשבעה. הגיע יהודי מבוגר במהלך השבעה והתיישב מולי והתחיל לבכות. לא הצליח לדבר. ואז הוא מספר לי, אני האיש האחרון כנראה שפגש את בנכם. אמרתי לו, איך זה יכול להיות? הוא אומר, היום בט"ו בשבט, בשעה 12 קבעתי עם רפאל ביחידה, היה הבן שלי, למד איתו בעתודה והוא חלה במחלה והוא לא יכול לשרת ביחידה שהציב אותו, ורציתי שיעביר אותו למקום קרוב. והוא מספר שרפאל יצא אליו, הכניס אותו ליחידה, לקח ממנו את כל המסמכים וטיפל בו. לאחר מכן היה תפילת מנחה, ואחר מכן באחד ורבע שוב פעם רפאל היה צריך לצאת איזה דיון, חזר אליו, והוא אומר שהוא, רפאל אמר לו, אני רואה שהמקרה הזה לא ייפטר פה, אני צריך לנסוע למטכ"ל, תבוא איתנו לתל אביב. רפאל נסע למטכ"ל, נכנס שם לתתי אלופים שהוא הכיר שם ויצא אליו, הוא אומר, הוא תוך כדי הדיון יוצא אליי ואומר לי, אני מבקש שתעברו לצד השני של הכביש. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אני רואה שהשמש עכשיו מתחילה לעבור צד ואני לא רוצה שתעמדו וסתם תסבלו מהשמש, תעמדו בצל עד שאני מסיים. והוא אומר, רפאל לא הניח את הטיפול, עד שבחזור בשש וחצי בערב הוא התקשר אלינו ואמר, קיבלתי אישור והבן שלכם זה. הוא אומר, מסירות נפש כזה, שהוא כל כך דאג לי, וזריזות כזאת, הוא אומר שהוא לא רמה. חריצות, המידה הנוספת שלו מדבר עליו ישראל, אם החלטת לעשות משהו, יש לעשות אותו בשקידה וברגש. אמי שתחיה לאורך ימים התקשרה אליי יום אחד, מסע אחי אמר לי, שעבדו לה משקפיים. היא לא מוצאת את המשקפי ראייה שלה. היה זה, בסביבות חנוכה היה יום חורפי וחורף זה, יצאתי למרכז העיר, קניתי לה זוג משקפיים, הבאתי אותם הביתה ותכננתי שרפאל הביא לה אותם ביום שישי. היה זה יום רביעי בערב, רפאל חזר לאחר שהוא היה בבוקר בצבא, בערב במכון, למד ולמד למבחנים פה גם. הגיע, היה קרוב לחצות, הוא נכנס הביתה כולו רטוב, ואחרי נסיעה של מפה לבית באופניים. הוא עוד לא חולץ את המעיל ואומר לי, אבא, מה מונח פה על השולחן? אני אומר לו, משקפיים לסבתא. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, סבתא צריכה את המשקפיים לראות. יום שישי, אם ירצה שם, אתה תיקח לו אותם. רפאל אומר לי, אתה אומר יום שישי, ואני אומר עכשיו. הוא לא פשט את המעיל, לקח את המשקפיים, ודאג שהמשקפיים יגיעו באותו ערב. הבית של סבתא, למרות מזג אוויר הסוער, הוא לא ויתר. וסיפר לי עוד יהודי, נקודה מעניינת, שעובד איתי בעבודה, אומר ש בהלוויה של רפאל היו מאות אנשים, הוא אומר, פתאום הוא פוגש שם, זה איש מבוגר מאוד, אומר לו, מה מעשיך פה? אתה גר בקריית שמונה. אומר לו היהודי, נכון, אני גר בקריית שמונה, והיום בבוקר שראיתי בקבוצות מה שקרה, הודעתי בעבודה שאני לוקח עם חופש ונוסע להיפרד מרפאל. אומר לו, אבל מה הקשר שלך אליו? אומר לו, יש לי הורים בירושלים, ואחת לכמה חודשים אני מתארח אצלם, ואני מגיע בשבת בכותל. רפאל אחר התפילה, עכשיו, כל אחד הולך לדרכו, ניגש אליי, שאל אותי אם אני מסתדר בדרך, מכיר אותי, יצר את הקשרים, התעניין לי, עזר לי. הוא אומר, מעולם לא פגשתי בו, אבל בפגישה היחידה הזאת נקשרתי אליו כל כך שאני לא יכול שלא לא, לא, לא להכיר לו תודה. המידה הרביעית שמדבר עליו רבי ישראל מסלנט זה כבוד, להיזהר בכבוד כל אדם, אפילו עם אדם שאתה לא חושב כמהו. מספר תלמיד במכון, את רפאל אני מכיר לא מהלימודים וכמוני עוד הרבה. הוא בלט פה במכון, אם בעזרה ברשתות הלימודיות ואם כאשר חלף ליד קבוצות אנשים, גרם להם לחייך בעזרת אמרה שונה כזאת או אחרת. מה שייחד את רפאל, הוא כותב ותפס אותי, זה כבוד האדם שרכש לכל אדם. ולדוגמה הוא אומר, באחת הקבוצות החברתיות התנסחו רבים באופן מביש כלפי חבר ששאל את המרצה. מתי הם תאריכי הגשת המטלות? ורפאל עולה בקבוצה וכותב, לחברי הקבוצה העיקרים, שלום לכולם. הגעתי הביתה לא מזמן והתיישבתי לעבור בקצרה להודעות שהיו כאן בקבוצה היום. ברצוני לומר לכם שאומנם ראיתי מדי פעם הערות מהלך היום, אך לא בדקתי מה בדיוק תוכנם ומה הן גוררות. מה שקרה פה היום הוא מביש ולא ראוי, בפרט ובפרט לאנשים דתיים תורניים איכותיים, אחד ואחד כל אחד מכם. ייתכן שהיה מדובר בבדיחה ומליצה, יכול להיות שנעשתה פה טעות, אך גם אם מישהו עשה משהו שלא לרוח הכלל או הפרט, ראוי שנשים לב שהתגובה שלנו מתאימה לנו. אני לא שולל את הדברים, אך ראוי שנשים לב יותר מהו התוכן שאנו כותבים לעיני כל. חז"ל אומרים לנו מפורש מדינו של אדם שמלבין פניו של חברו. אני לא חושב לרגע שאילו מחברי הקבוצה היה בעל כוונת זדון כלשהם. את רובכם אני מכיר באופן אישי. ראוי לשים לב מתי השחוק הופך ללצון או חלילה לפגיעה באדם. מאחל לכל אחד ואחד מכם סמסטר מוצלח ופורה בברכת סליחה רפאל. ונתקלנו בפייסבוק שלו לאחר פטירתו וראינו שזה לא המקרה היחידי והיו עוד מקרים כאלה שהוא מחה בפני דברים, בפני קבוצות שהיה חבר בהם. מנוחה, מנוחת הנפש, לא להיות מבועל, יש לעשות כל דבר ברוגע. אני חושב שהדמות הבוגרת שהוא היה אחראי בבית על כל הדברים ודאג בנוסף לכל הלימודים שלו, לאחים שלו, התעניין בהם וזה, היה בה, עשה אותם תמיד מתוך רוגע וישרה להם דרך והתווה להם חיים. אבל המקרה שהכי זכור לי היה בזאת חנוכה בשנה שעברה. החלטנו שזה יום מסוגל ואמרנו שרפאל זקוק לשידוך וניסע לקברי צדיקים בצפון וניכנס לרבי דוד בוחצרה בנהריה. נסענו והיה זה יום סוער במיוחד, אני זוכר שהדרך הייתה כל כך קשה שהיה ברץ שכבר חשבתי שלא נצליח להגיע מרוב שלא ראו את הדרך. הגענו לנהריה בצהריים וניסינו להיכנס לרבי דוד ואמרו שיש עיכוב גדול וייקח כמה שעות. רפאל מיד הוציא ספר ולמד ואני אמרתי לרפאל, אולי נוותר, נעשה שינוי בתוכנית. אנחנו צריכים להגיע לפני החשיכה לרבי יונתן בן עוזיאל, למירון, זה ייקח זמן. ולמה לא, הכל לטובה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה ככה, יש סיבה, נשב, נלמד. הביא לי גם ספר, הוא פתח ספר וישבנו ולמדנו. ואכן לקח הרבה זמן ונכנסנו לרבי דוד, התברכנו, משם נסענו למירון. כשסיימנו את התפילה במירון, רצינו לנסוע לעמוקה. מסתבר שלעמוקה אין גם תאורה בדרך וגם המקום חשוך. התחלנו לרדת את הירידות, מי שמכיר שם את הירידות, פחד אימים בלילה, גם חיות יער גדולות יוצאות וגם צרחות מכל מיני צבועים וזה שצועקים שם והדרך ממש התנהלה בסכנת נפשות. תוך כדי הסיבובים רפאל אומר לי, אבא עצור עצור, אני אומר לו מה קרה? הוא אומר, אני רואה פה מישהו שהולך בדרך. אמרתי לו, אולי איזה ברסלבר, אני יודע שהם הולכים לעשות זה. הוא אומר לי, לא, 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 תעצור, בוא נשאל אותו מה הוא צריך. עצרנו, לא הצלחנו לנסוע רברס, רפאל יצא אליו ואמר לו, מה אתה צריך? הוא אמר, אני צריך לקבר יונתן בן עוזיאל. הכנסנו אותו לרכב, ירדנו לתפילה שם והתפללנו, נמתנו לו שיסיים בחזרה. רפאל פותח אותו בשיחה כמו שהוא רגיל מכל אחד ואומר לו, תספר לי מה מעשיך פה, מה הביא אותך ביום כזה סוער. מספר לו האברך סיפור מצמרר, אומר לו, אני נשוי הרבה שנים ואין לי ילדים. היום זאת חנוכה, נכנסתי לרב אזנו בבני ברק ואמרתי לו, הרב, אני דורש ישועה. אז הרב אזנו אמר לו, אתה דורש, אבל להגיד תודה אמרת? אז הוא אמר לו, מה הרב מתכוון? הוא אמר לו, אתה זוכר כשהיית רווק, נסעת להתפלל אצל רבי יונתן בן עוזיאל, וחזרת וסיפרת לי שאחרי שבוע יש לך פגישה ואתה מתארס. הלכת להגיד לו תודה על זה? אז אומר לו, אז אומר, יצאתי משם וקיבלתי על עצמי של מה שלא יהיה, אני היום נוסע. והיהודי הזה לקח אוטובוס, אברך, אין לו כסף, נסע עד צפת, ומצפת אין תחבורה, החליט שהוא בחירוף נפש הולך ברגל. רפאל אומר לי, תראה איפה היה גדולתו של רבי דוד. כל מה שהוא עיכב אותנו זה כדי שנפגוש את היהודי הזה ונדע להעריך מה זה הכרת הטוב להגיד תודה. עמידה הבאה, דברי חכמים בנחת נשמעים, לכן יש להשתדל בדברי נחת. רפאל היה לו בכוחו שהוא ידע לדבר כל דבר עם כולם ללא הרמת קול בשקט, אך בתקיפות. ידע להבין. סיפרו להם מפקדים שלו בצבא שהוא ביקש מהם לאחר מספר ימים שהוא מבקש להשתתף בישיבות במתכ"ל עם תתי אלופים. אמרו לו, לא שייך, אתה עדיין לפני קורס קצינים, ואמנם אתה תודעי, אבל מפקד שלו אמר, אני אקח אותך איתי, אבל תשב בשקט, אל תדבר שום דבר. רפאל קיבל על עצמו וישב, ועלה שם נושא של נסיעות לתודעים שהם לא מקבלים נסיעות, והדבר הרתיח את רפאל והוא הרים אצבע וביקש לדבר. לאחר שהוא דיבר, הוא שכנע שם את כולם וקבעו פגישה עם שר התחבורה, והעניין הוסדר לטובת התודעים, אבל הם דרשו, המפקדים, הם אמרו למפקד שהוא לא ירד, למפקד שלו אמרו לו, אתה לא תבוא לפה אף פעם לבד, עכשיו אנחנו רוצים את רפאל כחבר קבוע מן המניין בישיבה, כי הכוח וההשפעה שלו כך רב. ניקיון וטהרה בגופו ובבגדיו. רפאל תמיד הקפיד על מראה נקי ונשמע בטהרה גם כשהתבקש לכך. הוא היה נוסע למכון אומנם עם האופניים, אבל היה מגיע לפה ומחליף את בגדיו, וכך גם כשהיה מלמד בפרח, בקריאת יובל, בבית ספר עמית. סיפרה לנו מורה שם שהיא לא הרגישה טוב, ורפאל הגיע והיא אומרת, הוא מגיע בריצה, מזיע, מחליף את הבגדים וזה, ותוך כדי השיעור פתאום אני רואה מישהו דופק בדלת עם כוס תה, מגיש לי כוס תה. אמרת לו, מה קרה? אז הוא אומר רפאל, ראיתי שאת מרגישה לא טוב, אני יודע שלא תוכלי למסור שיעור בלי כוס תה. המחשבה על השני והיכולת לעשות כל דבר בלי שום נגיעה. סבלנות, אומר, עמידה השמינית, אומר רבי ישראל, לסבול כל מקרה וכל פגע בחיים. במהלך השיבה הגיע אחד החברים שלו מהמכון ושלח לי הקלטת שיחה של רפאל. רפאל היה בקשרי שידוכים עם בחורה טובה ומיוחסת, ואנחנו ההורים נפגשנו עם המשפחה, והדברים התקדמו וכבר חשבנו לסגור, ולפתע פתאום, בשיא תקופת הלחץ של המבחנים של רפאל, ללא כל הודעה מוקדמת, הבחורה אמרה לו שהיא רוצה להפסיק. והייתה שיחת טלפון עם החבר, והחבר שואל את רפאל, רפאל, איך אתה מרגיש? רפאל עונה לו, נקשרתי רגשית מאוד לבחורה וזה קשה מאוד, אך מה שעוזר לי זה האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא מנהל את העולם והוא רוצה את הטוב ביותר עבורנו, גם אם אנחנו לא מבינים כרגע למה זה כך וכך. הוא מיד ממשיך בשיחה לעזרת החבר ושולח לו חומר ללימודים עבורו. הכוח שלו לקבל כל פגע ולהשלים עם זה ולהגיד כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולמו, זה יפיין אותו לאורך כל הדרך. סדר, אומר רבי ישראל סלנטר במידה התשיעית, שיעשה אדם את כל מעשה בענייניו בסדר ובמשטר. כותב לי חבר של רפאל על רפאל. רפאל, אתה ששמת את טובת האחר לפני טובתך והוכחת פעם אחר פעם שיש אנשים מסוג אחר בעולם שפועלים מתוך אהבה ועזרה לזולת. ואני יודע שהעזרה לאחרים באה על חשבונך חד משמעית. כי אנחנו עברנו בבחינה ואתה נכשלת. אני יודע כמה עזרת לנו בבחינה ובשבתות, בלילות היינו מדברים על נושא אמונה עד אור הבוקר, ואתה שהלכת רק עם האמת שילמת לך מחיר בכל מיני תחומים. מבחינתי היית יהודי, חרדי, לאומי, ציוני, איש חסד ואמת, אבל קודם כל בן אדם. זוכר איך בימים הכי לחוצים במכון הייתי שואל אותך, מה נשמע רפאל, יש לך אולי מבחן מחר? ואתה עונה לי בחיוך, יש לי שני מבחנים ולא רואים עליך שמץ של דאגה או מרירות. גם בבית המדרש תמיד באת ללמוד מתוך אהבה וללא כפייה. היה לך סדר יום קבוע שקימה, תפילה, רכבה, לימודים, עזרה לזולת, מסילת ישרים וחברותה בערב. ענווה, להכיר חסרונות עצמו ולא לחשוב על מומי אחרים. אנחנו מתוודים לענווה של רפאל רק עכשיו. למעשה אנחנו, כל הדברים שהוא עשה, אנחנו לא ידענו עליהם ולא סיפר עליהם כלום בבית. הוא תמיד היה רק שואל מה אפשר לעזור, מה אפשר לסייע, ואף פעם לא הסכים שידברו על אחרים. אני זוכר שבסעודות שבת, אם היו עולים נושאים, אפילו נושאים פוליטיים, משהו היה אומר, אני רוצה ללמוד, תסיימו, תקראו לי. אני לא מוכן לשמוע דברים שמדברים על אחרים. מפקדו בצבא של רפאל פרש מהצבא והזמין אותי למסיבת הפרידה. היה מסיבה מאוד מרגשת וסיפרו שם סיפורים. היו שם המון אנשים על אזרחי והמון תתי אלופים בצבא. שאלתי את המפקד מהאנשים האלה, הוא אמר לי, זה אנשים מהכי רמה בחירה בזרועות הביטחון. ואז ניגש אליי איזה תת אלוף ואומר לי, תדע לך שאנחנו סימנו פה את רפאל בקבוצה הזאת כשהיינו בישיבות של תתי אלופים ויעדנו אותו לתפקיד בכיר. כשרפאל התנאי איתנו תנאי, הוא רוצה קודם כל לסיים את הלימודים שלו ויש לו לימודי קודש להתחתן ורק אחרי זה הוא מוכן להצטרף אלינו. ולנו הוא לא סיפר על זה שום דבר. זה היה הבנות שלו שלמרות שיכל להתגאות, להגיד, הנה אני מחובר ויש לי קשרים עם אנשים, מילה אחת לא שמענו מילה. המידה ה-11 שמדבר עליו רב ישראל, צדק. לעשות צדק כפי שחזל הסבירו שיש לוותר לאחרים ובמיוחד לעניים לתת להם משלך. בשכונה הקודמת שלנו התפללנו בבית כנסת ולפעל ולי ולילדים היה מקום קבוע. היה יהודי אני לבוש לבוש מרופט שהיה מגיע בליל שבת להתפלל. איך שרפאל היה רואה אותו נכנס, מיד היה קם לפניו, מביא לו סידור וחומש, נותן לו את המקום שלו. לאחר התפילה היה ניגש אליו, מתעניין בשלומו ושואל אותו, בשמחות היה דואג שנזמין אותו אלינו, למרות שהיה, מה שנקרא בלשון העם, שנורר בירושלים, ותמיד כיבד אותו והעריך אותו. והיה אומר לי, שאתה פוגש אותו ברחוב, תפתח אותו בשיחה, שים לו בכיס צדקה אגונה ואני אשלם לך, ככה אומר לי, בלי שהוא ירגיש, יהודי הזה. כמוץ, שלא להוציא פרוטה שלא לצורך. הרגישות של רפאל לכספי ציבור היו גדולים. הוא היה רגיש אין לכספי הציבור ברחוב, אם הוא היה רואה תאורה דולקת או מפגע בכביש, הוא תמיד היה דואג שיטפלו בזה והיה ממש חבל לכספי הציבור. ואם זה בא בית כנסת, הוא תמיד דאג להחזיר את הדברים שלא לא יתקלו, אם הוא היה רואה כל מפגע. סיפר לי הסנדלר בשכונה שלנו, שרפאל יום אחד נסע למכון עם התיק שלו, ובדרך נפרם לו התיק. ורפאל לא רצה סתם שנקנה לו תיק חדש, אז הוא נכנס אליו ושאל אותו אם, למרות שהוא סנדלר, הוא גם יודע לתקן את התיק. פתח איתו בשיחה, ותוך כדי הסנדלר תיקן לו את התיק. נכנס שם יהודי ושאל, אולי אתם יודעים איפה יש פה גניזה? רפאל אמר לו, כן, בשמחה, אני אקח לך, מה יש לך לשים בגניזה? הביא לו תלית. רפאל לקח לו את התלית. אמר לו, בסדר, התעניין רפאל פתח את התלית וראה שהתלית קשרה ובסדר גמור. שאל את הסנדלר, יש אפשרות על חשבוני שאתה תתקן פה את הפרימה הקטנה הזאת ותסדר את זה? אמר לו, כן. רפאל על חשבונו תיקן את זה ודאג שעוד באותו יום התלית יימסר בבית כנסת המרכזי בשכונה כדי שתשמש את הציבור. זה דוגמה לכמות שאפשר להגיד, לשים את זה בגניזה ושישמשו בחדש ואפשר להשתמש בצורכי צדקה לצורכי ציבור. שתיקה, עמידה אחרונה, לחשוב על התועלת הדברים קודם הדיבור. אנחנו מספרים פה כל הזמן, זה מיוגים מלמידות של בשרום סלנט, אז נפתח בסיפור האחרון מרב ישראל. רב ישראל היה מוסר שיעורים קבועים בליטה, בישיבה. ויום אחד רב ישראל מסלנט מתעכב ולא מגיע. הלכו התלמידים לבדוק איפה נמצא רב ישראל ופוגשים אותו, מדבר עם הגשר, על הגשר בנער בליטה, עם זה אלמה צעירה, מדבר איתה שיחה ארוכה, אמרו לו, הרב, יש שיעור, למה הרב לא בא? אמר להם, תחזרו לבית המדרש, זה פיקוח נפש, אני אסביר לכם אחר כך. כשהוא חזר לבית המדרש, הוא היה נסער, והוא אמר ואמר לכם, דעו לכם שהיה פה מקרה מאוד חמור. האישה הזאת, ראיתי, אני הלכתי לבית המדרש, אבל עיניי לא היו צפיות על הקרקע. הסתכלתי על האנשים, ואני רואה אישה סוערת הולכת. עצרתי בדרכיי, בהתחלה סירבה, עד שנאלצתי לעצור אותה פיזית. שאלת אותה, אישה, מה קרה לך? אז היא אמרה, שני הבנים נפטרו לי השבוע, בעלי חולה מאוד, והסוס שממנו אני מתפרנסת, הבוקר קמתי ושבק לכל חי. החלטתי שאני לא יכולה יותר להמשיך את החיים, אני רוצה להשליך את נפשי מעל הגשר. אמר לה רב ישראל, עליי הסוס, עוד היום יהיה לך סוס, אני לוקח על עצמי את ההתחייבות של הסוס הזה. ישב איתה שעה ארוכה והרגיע אותה והחזיר אותה לביתו. סיפור דומה, ואחרון בסיפורים שלנו, נודע לנו על רפאל שהיה בצבא. רפאל, כמו שאמרנו, היה רגיש מאוד לכל הנעשה. הוא היה כל בוקר נכנס כל חדר וחדר ופוגש אנשים ומדבר איתם. אם זה אנשים, משפחות של מצוקה שהיה מרגיע אותם, שבזכות זה הם נשארו בצבא, והוא רואה שאחת החיילות עצובה מאוד ומדוקת, ניסה להגשת אליה לדבר איתה, היא סירבה. התעניין אצל אחד החיילים, אמרו לו שהחיילת מוזמנת למשפט אצל המפקד, כי מסרבת להסתפר. רפאל ניסה להבין מה הבעיה, אמרו לו שהשער שלה נוגד את כללי הצבא, ואם היא לא תסתפר, יזרקו אותה מהיחידה. רפאל מיד ניגש לספר של היחידה, למרות שלא הסתפר בצבא, היה לו קשרים עם כולם, ואמר לו, אני צריך ממך טובה אישית. תבוא עכשיו איתי למפקד, ותגיד מה המקסימום שאתה יכול לתת לבחורה הזאת כדי שהיא תסכים להסתפר. הם סיכמו על תזכורת קרה, זה כנראה משהו שמסתיר עדיין את האוזן, הבחורה הזאת הייתה לה אוזניים גדולות והיא התביישה בהם. וסיכמו איתו וכך היה רפאל סכם איתו, המפקד הסכים לוותר על המשפט, והבחורה הסתפרה, והבחורה אמרה, רפאל הציל אותי, אני נכנסתי לכזה עומק של דיכאון, שחשבתי כבר שאני, אם אני אעזוב את התפקיד לא יודע מה לעשות, אני אשים, המצב היה כל כך קשה מבחינתה. היכולת לראות את האחר ולשים זה. לפני סיום רק נגיד משהו קטן, פרשת השבוע שנקרא בשבת, הפרשה מסיימת בתפילין. והיו לאות על ידך ולטטפות בין עיניך. על היד כידוע אנחנו מניחים פרשה אחת, ואילו על הראש אנחנו מניחים ארבעה פרשיות. הדבר הזה בא ללמד אותנו, כמו שרפאל נהג בעולם, שלגבי הראש, לגבי הדעות, מותר לנו שיהיה לנו ארבע דעות, וכולם הולכים בדרך הקדוש ברוך הוא, יש דרך כזאת, דרך כזאת, לא לפסול אף דרך. אך לגבי היד, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חייבים להיות מאוחדים, אנחנו עם אחד, בית אחד, לפעול כולם למען התגברות שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לסיום, אנחנו כולנו, המשפחה, אשתי, האחים, מודים למכון שהיה בית חם לרפאל, מלא ברוחניות ובגשמיות. רפאל אהב את המכון בכל ליבו ונפשו, והיה קשור פה יומם ולילה למכון. גם כשהוא לא היה פה, הוא תמיד דיבר על המכון. חיכה תמיד שיהיה פה שבתות וימים שכניסים בזה. תודה רבה, ונזמין את הרב חדרי למסור שיעור בנושא ט"ו בשבט, שזה צופן.